זבחים דף עין ח' מתחילים בעזרת השם דף עין ז' עמוד ב' במשנה למטה. איך קרה דבר כזה? צריך להיות מאוד יצירתי בשביל למצוא איך נכנס מים לתוך הכלי שקיבלו בו את הדם. השאלה היא, האם כשדם התערבב עם מים רגילים, האם המים מבטלים את הדם או לא? ואם זה מבטל, כמה מים צריך להיות בשביל שהדם יתבטל בו? אומרת המשנה, דם שנתערב במים, אפילו אם זה קצה דם בהרבה מים. בכל זאת, אם יש בו מראית דם, אם עדיין הדם שמעורב בו מים, רואים מראה של דם. הכוונה לפי דעת רשי במסכת חולין דף פ"ז עמוד ב', שעדיין זה אדום. צריך המון מים כדי לבטל את האדמומיות מהדם. כל זמן שהצבע הוא אדום, עדיין יש לה תערובת שם דם. ואם זה דם של קודשים, אפשר לזרוק את הדם הזה על המזבח. לפי דעת תוספות כאן על המקום, מראה דם זה גם המרקם של דם. זה צריך להיראות לבן אדם באמת דם, לא מספיק שזה אדום. אבל אם נשפך כל כך הרבה מים, שזה כבר לא נראה דם יותר, אז גם אם זה אדום לפי תוספות, זה כבר לא נקרא דם. טוב, אבל על כל פנים, אומרת המשנה, אם יש בו מרית דם כשר, אם התערובת רואים שיש פה דם, אם זה נראה דם, זה כשר לזריקת הדם, ואם לא, זה לא יהיה כשר לזריקת הדם. נתערב ביין. מה קורה אם הדם מתערבב ביין אדום, והמראה של היין האדום הוא כמו האדם. כמו שהפסוק אומר, אל תראה יין כי יתאדם. הגמרא הרי אומרת, במסכת פסחים, אחד מהסיבות למה בליל הסדר שותים דווקא יין ויין אדום, זה בגלל שזה זכר לדם שעם ישראל סבלו אצל פרעו, בשביל זה שותים את ארבע כוסות בליל הסדר. מכיוון שהדם דומה ליין, כשמתערבב יין עם דם, אין לנו את הדרך לבדוק האם יש פה כל כך הרבה יין שזה ביטל את הדם לפי המראה. כי המראה בכל מקרה ייראה תמיד אותו המראה, איך מחליטים האם הדם בטל או לא. אומרת המשנה, רואים אותו כאילו הוא מים. אנחנו עושים איזושהי בדיקה לפי הכמות של היין שנכנסה. אם הכמות הזה היה מים, האם המראה עכשיו היה משתנה, המראה כבר לא היה נראה דם, אז הדם בטל. אבל אם, גם אם זה היה מים, עדיין היו רואים פה שזה אדום, אז זה נשאר, הדם נשאר עדיין כשר. נתערב בדם בהמה, עם דם של קורבן, התערבב בדם בהמה של חולין, או בדם החיה, חיה תמיד זה חולין, כי אין קורבן שבא מחיה, אפילו חיה טהורה, רואים אותו כאילו מים. אז כמו שאמרנו לגבי שמתערבב דם עם יין, רואים את היין כאילו מים, גם פה, כשמתערבב דם של בהמה טהורה, שהיא לא קורבן, ביחד עם הקורבן, רואים את הדם של התערובת כאילו שהוא מים. אם זה היה מים שמתערבב עם הדם של הקורבן, היו רואים בדם של הקורבן שזה דם? אם כן, אז זה קשר לזריקת הדם. אם לא, זה פסול לזריקת הדם. רבי יהודה אומר, מכיוון שגם הדם של הקורבן וגם הדם של הבהמה שהיא לא קורבן, שתיהם זה אותו סוג, שתיהם זה מין במינו במונחים של דיני תערובת, דיינו שזה אותו סוג באותו סוג, דם שמתערבב בדם, זה שתיהם אותו סוג. אז לכן אין דם מבטל דם. דם לא מבטל דם, וזה יהיה כשר אפילו טיפה אחת של דם, וגם אם הדם שהתערבב בו זה כמות כל כך גדולה, שאילו זה היה מים שמתערבבים עם הדם, כבר לא היה ניכר בכלל הדם שהיה פה בהתחלה, בכל זאת הטיפת דם עדיין נשארת בעינה והיא קשרה לזריקת הדם על גבי המזבח. נתערב בדם פסולין. מה קורה אם דם כשר יתערבב בדם פסולין? כמו למשל קורבן עולה, ששחטו אותו שחיטה כשרה, קיבלו את הדם שלו קבלה כשרה, אז הדם שיש פה הוא דם כשר. עכשיו לחו שחטו קורבן עולה, על מנת לזרוק את הדם אחרי הזמן, אחרי השקיעה או למחרת, אז הקורבן הפך להיות פיגול. או פסול אחר שהקורבן הזה נפסל על ידו. ועכשיו לוקחים את הדם הזה, דם של הקורבנות הפסולים, ומערבבים את זה בדם של הקורבן הכשר. השאלה היא האם זה מתבטל או שזה לא מתבטל. אומרת על זה המשנה, זה פשוט מאוד נאסר. זה הדם של הפסולים אוסר את הדם של הקורבן, ולכן ישפך לעמה. היה תעלה מיוחדת בתוך העזרה, שהיו שופכים את כל הדם, וזה היה פסול לזריקת הדם. רבי אליעזר מכשיר. רבי אליעזר סובר שהדם הזה גם כן לא מתבטל, אלא האדם הכשר נשאר בכשרותו, ואפשר לזרוק אותו על גבי המזבח, והקורבן יהיה כשר. אם לא נמלח, מה קורה אם הכהן לא שאל לפני כן האם לזרוק את הדם או לא לזרוק את הדם? אז מכיוון שמדין תורה, הרי האדם לא בטל, אז לכן זה יהיה כשר. אז בדיעבד, אם הוא לא נמלח ונתן, אז הדם הזה, הזריקה שלו תהיה כשרה, תהיה כשר. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, לא שנו. מסביר רש"י, מה הכוונה לא שנו? דאם יש בו מרית דם כשר ואף על גב דרו במאיה. מה שלמדנו, שהמשנה אומרת שאם התערבב מים בדם, אז כל זמן שיש בדם, בתערובת מראה של דם, אז זה כשר לזריקה. לא שנו אלא במקרה כזה שנפלו מים לתוך דם, שהיה דם והמים נשפך לתוך הדם, אז אנחנו אומרים שהדם לא נפסל ולא מתבטל כל זמן שעדיין רואים פה את הדם. אבל אם זה להפך, אם נפל דם לתוך מים, אם היה פה מים ונטפטף טיפה דם לתוך המים ועוד טיפה וכל הדם נשפך לתוך המים, אז זה כן בטל. למה? ראשון ראשון, בטל ופסול. כי כל טיפה דם שמטפטפת לתוך המים הרי מיד מתבטלת, כי הרי לא ניכר הדם בתוך המים, הטיפה הזאת. אז גם אם אחר כך יטפטפו עוד טיפות של דם, ועכשיו זה כבר כן ניכר, אבל כל אחד מתבטל בהתחלה כשהוא טפטף, ועכשיו זה כבר הכל פסול לזריקה, כי זה נחשב כמו מים. ככה מחדש רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן. אבל כל זה מדובר דווקא לגבי זריקת הדם. דם כזה באמת בטל. אבל אמר רב פאפה, ולעניין כיסוי אינו כן. לעניין כיסוי אינו כן. גם כאן מסביר רש"י בכתבי יד, שאפילו נפל דם העוף, דם בהמה, אין בו מצוות כיסוי הדם. דם עוף, יש בו מצוות כיסוי הדם. אם נפל דם עוף לתוך המים, טיפה של דם לתוך הרבה מים, לא ניכר הטיפה הזאת. טפטף עוד טיפה. בסוף, אחרי כל מה שנשפך, ניכר עכשיו הדם מתוך המים. אומר רש"י, בכל זאת אנחנו אומרים, אם יש בו מראית דם, חייב לחסות. אם יש מראה דם בתוך המים האלה, אפילו שהם טפטפו הדם לתוך המים, טיפה טיפה, בכל זאת חייבים לחסות. חייב לחסות את הדם ולא אמרינן כמה כמה בטילי. אנחנו לא אומרים שהטיפה הראשונה ואחר כך הטיפה הראשונה של אחריה התבטלה בתוך המים. לא. מה באמת הסיבה שלו? אז הגמרא מסבירה, לפי שאין דיחוי במצוות. מה הכוונה? מסביר עוד רש"י, אף על פי שנדחה טיפה הראשונה כשנפלה לתוך המים, אפילו שהטיפה הראשונה של הדם של העוף ששחטו אותו והיו צריכים לעשות לו כיסוי הדם, כשהוא טפטף לתוך המים הוא מיד בטל, בכל זאת אם יש בו מראית דם חייב לחסות. אף על פי שנדחית הטיפה הראשונה כשנפלה לתוך המים, כן, עלינו שורה, נחזור חזרה. אף על פי שנדחית טיפה הראשונה כשנפלה לתוך המים, אפילו שהטיפה הראשונה נדחתה כשנפלה לתוך המים, כי הרי התבטלה בתוך הרוב של המים ולא היה ניכר הטיפה הזאת, בכל זאת אפילו האחי, כי הדר נפל טיף טיף, כשאחר כך המשיך לטפטף עוד טיפה ועוד טיפה, עד שמראית דם ניכר, והצטברות של כל הטיפות של הדם ביחד כבר ניכר בתוך המים שיש דם, אז ההלכה היא מצטרפות הראשונות להיות דם וחייב לחסות. אז הראשונות שטפטפו קודם והתבטלו, עכשיו הן מתעוררות כביכול בחזרה, והדם עכשיו חייב בכיסוי הדם. אז למעשה אנחנו רואים מכאן שלעניין כיסוי הדם, גם אם היה פה מים שטפטף לתוכם טיפה דם שחייב בכיסוי הדם והוא מיד התבטל, ברגע שטפטפו עוד ועוד טיפות, אז הם, כל הטיפות האלה שנכנסו לתוך המים למעשה מתעוררות בחזרה ומתקבצות כביכול ביחד, ועכשיו כשכבר כן ניכר הדם בתוך המים, הדם הזה חייב בכיסוי הדם. עד לכאן קראנו את המילים האחרונות מתוך הרש"י מהכתבי יד. ופה למעשה אנחנו מסיימים את אותו קטע שבצד הימני של העמוד, בצד הצד של רש"י של העמוד, בעמוד א' זה הצד הימני, בעמוד ב' זה הצד השמאלי, שעד עכשיו זה היה מפרש. מעכשיו אנחנו חוזרים חזרה לפירוש האותנטי של רש"י, שמפרש ישר על העמוד, ועד לכאן הפירוש במקום של רש"י היה פירוש לא של רש"י, הפירוש של רש"י היה בכתבי יד. כאן ולהבא הפירוש שנמצא על המקום הרגיל שאנחנו רגילים, זה באמת הפירוש של רש"י. אבל על כל פנים, זה ההסבר של המשנה, שיש הבדל, זה ההסבר של הגמרא, שיש הבדל בין אם אדם נכנס לתוך מים לגבי זריקת הדם, שאז אנחנו אומרים שהטיפה הראשונה מתבטלת, ואם טפטף טיפה אחרי טיפה לתוך מים, אז גם אם אחרי שטפטפו כל הטיפות של הדם כבר ניכר שיש דם בתוך המים, בכל זאת זה יהיה פסול, אבל לגבי כיסוי הדם, לא. ברגע שטפטף טיפה דם ועוד טיפה דם, בסופו של דבר, אחרי כל הטיפות דם שטפטפו, רואים בתוך המים שיש פה הצטברות של דם, אז כל הדם הזה כן חייב בכיסוי הדם. עכשיו הגמרא באה פה עם חידוש אדיר. אמר יש לקיש, יש פה שלוש איסורים. יש איסור בקורבן שנקרא פיגול, בשעה שהקורבן עשה את אחד מארבע העבודות העיקריות של הקורבן, או שחיטה או קבלת הדם, הולכתו למזבח וזריקתו על גבי המזבח, אם באחד מהם הוא חשב מחשבה לאכול את הקורבן אחרי הזמן, הקורבן הופך להיות פיגול, ומי שאוכל מהבשר של הקורבן חייב קרת. האיסור השני, זה נותר, שחטו קורבן, הוא היה כשר, רק השאירו אותו אחרי הזמן, נאמר זה קורבן שצריך לאכול אותו ליום ולילה, השאירו אותו למחרת, הוא נהיה נותר, וגם מי שאוכל מהבשר חייב קרת. וגם תמה, קורבן שנטמא. מה קורה אם יש פה שלוש כזיתות? כזית אחד של בשר של פיגול, כזית אחד של בשר של נותר, וכזית אחד של בשר של תמה. והבן אדם לא פחות ולא יותר, הלך ולקח את כל שלושת הכזיתות האסורים האלה ואכל אותם ביחד. זה פיצוץ של איסורים. מה זה ההלכה? אמר יש לקיש, הפיגול והנותר והתמה. יש פה שלוש איסורים, פיגול, נותר ותמה, שבללן זה בזה ואכלן. הוא ערבב אותם ביחד ואכל אותם. ההלכה היא שהוא יהיה פטור. על מה אתה מדבר? אם הוא אכל רק פיגול, חייב. אכל רק נותר, חייב. אכל רק תמה, חייב. מלכות. וכאן כשהוא אכל את שלושתם ביחד, הוא יהיה פטור? איך יכול להיות דבר כזה? יכול להיות. מסביר. אתה יודע למה באמת הוא יהיה פטור ממלכות? אי אפשר שלא ירבה מין על חברו ויבטלנו. לא יכול להיות שבתוך, כדי שבן אדם אכל, לא יצא מצב כזה שנאמר הנותר היה יותר הרבה. זאת אומרת, נכנס חתיכה קטנה של תמה בתוך הנותר, בתוך הערבוב, ואז זה יתבטל בנותר. ויכול להיות שנכנס אחרי זה חתיכה מנותר בתוך הפיגול, והפיגול ביטל את הנותר. ככה זה נהיה ערבוב אחד גדול, שכמות גדולה יותר מבטלת את הכמות הקטנה יותר, וככה בסופו של דבר התערבבו אחד בתוך השני. עכשיו כשאני בא, אני רואה בן אדם אוכל גם נותר, גם פיגול וגם טמא בתערובת אחת, ואני צועק עליו, איך אתה אוכל נותר? יכול להגיד לי, מי אמר לך שזה נותר? אולי הרוב פה זה פיגול, אז איך אתה אוכל פיגול? אז הוא אומר לי, מי אמר לך שזה פיגול? אולי הרוב פה זה נותר, אז איך אתה אוכל נותר? איך אתה אוכל טמא? בקיצור, אני לא יודע מה להתרות בו, כי אני לא יודע מה הרוב כרגע בתוך התערובת. ברגע שאני לא יודע מה הרוב, אז אני לא יכול להתרות, כי זה נקרא התראת ספק. בשביל שאדם יוכל לקבל מלכות, אתה צריך לצעוק עליו, על הדבר האסור שהוא באמת עושה, להתרות בו על העבירה שהוא עובר. אתה לא יכול להתרות בו בספק, ולכן, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה הרוב, אז אי אפשר לתת לו מלכות. ככה מחדש ריש לקיש. מהחידוש האדיר הזה של ריש לקיש, יש עוד שלוש חידושים אדירים שלומדים ממנו. אומרת הגמרא, שמע מינה תלת. מהחידוש של ריש לקיש למדנו שלושה חידושים. דבר ראשון, שמע מינה איסורין מבטלין זה את זה. אנחנו לומדים שאיסורים מבטלים אחד את השני. אנחנו מכירים תמיד כשיש דבר מותר ונכנס בו טיפה דבר אסור, לא נורא, בטל ברוב. איזה רוב? רוב של דבר מותר. יש לי פה סיר עם מרק בשרי, טפטף חלילה טיפת חלב. שואלים את הרב, הרב בודק וחוקר, בסופו של דבר יש אחד מהנתונים שמכריעים להלכה, שהחלב בטל ברוב, זה יהיה כשר. אבל פה מדובר על איסור שיתערבב בו עוד איסור. אז האיסור המרכזי גם מבטל את האיסור הצדדי. כי פה אנחנו רואים שאנחנו לא יודעים אם הנותר הוא הרוב, ואז התמה למשל בטל ברוב, אבל שתיהם הרי איסורים. כן, איסורים מבטלים זה את זה. זה חידוש ראשון. ושמע מינה, זה טוב צריך לזכור, כי על זה יש תכף דיון, על החידוש השני. ושמע מינה, נותן טעם ברוב, לאו דאורייתא. נותן טעם ברוב, לאו דאורייתא. אם יש פה, נאמר, רוב של נאמר בשר כשר, יש פה נאמר רוב של תבשיל כשר, ונכנס פה, נאמר יש פה 100 קילו של תבשיל כשר, נכנס פה 50 קילו של בשר טריפה, ומרגישים את הטעם של הבשר טריפה בכל זאת, אפילו שהוא נותן טעם, אבל מכיוון שהרוב פה זה בשר כשר, אז מדין תורה, מדין תורה, נותן טעם ברוב, זה לא אוסר את התערובת. זה לא, לאו דאורייתא. כי מהתורה רק רוב קובע, ולא הנותן טעם. אבל מדרבנן, עצם זה שזה נותן טעם בתערובת, זה משפיע וזה אוסר. אם נאמר, יש פה טיפה אחת של טריפה, אבל זה משפיע הטעם על כל התערובת, אז זה כבר אוסר את כל התערובת, אבל זה רק מדרבנן, כי מהתורה הולכים רק לפי הרוב, ואפילו אם המיעוט נותן טעם, לא מתחשבים בו. זה החידוש השני. אנחנו לומדים את זה מהדין הזה שהוא אומר, פיגול נותר טמא, שיתערבבו ביחד, אנחנו לא נותנים לו התראה, כי זה התראת ספק. אבל אולי הנותר פה נותן הרי טעם, אמנם הוא לא הרוב, אבל הוא נותן טעם. בכל זאת אנחנו אומרים, מלכות אני לא אתן לו, אפילו שהנותר נתן טעם. נאמר, יתרו בבן אדם הזה, מה אתה אוכל? זה נותר. הוא אומר, מי אמר לך שהרוב פה זה נותר? אולי הרוב פה זה פיגול. הוא אומר, בסדר, גם אם הרוב פה זה פיגול, אבל הנותר, יש פה כמות, אותו כמות של נותר, פיגול וטמא, אז ודאי שאתה נותן טעם גם הנותר הזה. נו, אז אתה אוכל פה דבר שיש בו טעם של נותר? אולי, כן, אבל מן דין תורה, אפילו דבר שנותן טעם, כשאני אוכל משהו שזה הרוב, אז הנותן טעם לא משפיע לי. אז זה לא נקרא שאכלתי את הדבר שנותן טעם, זה נקרא שאכלתי את הדבר שהוא הרוב. מדין תורה, ולכן לא ייתנו מלכות אם אדם יתרו בו על נותר. טוב מאוד, זה חידוש שני. חידוש שלישי, ושמע מינה, התראת ספק, לא שמע התראה. אם אתה מתרה בבן אדם, מה אתה אוכל? פיגול נותר טמא? אתה לא יודע מה הרוב. אומר לו, אוי ובוי, זה חמור ביותר, אולי אתה אוכל נותר? מי אמר שהרוב פה זה נותר, אולי הרוב פה זה טמא? בסדר, מה זה משנה, אבל על הצד שאתה אוכל נותר, על הצד שאתה אוכל את המאה, על הצד שאתה אוכל פיגול, אני מטרה בך. אבל אתה בעצמך לא יודע על מה להתרות בי. זה נקרא התראת ספק. התראת ספק לא נקראת התראה, ולכן הוא לא יקבל מלכות אותו אחד שאוכל על אף אחד משלושת האיסורים. שואלת הגמרא, מה טיב רבה? אתה אמרת את החידוש השני, שנותן טעם ברוב זה לא מהתורה. כי מן התורה הולכים לפי הרוב, וגם אם יש פה משהו אחר שנותן טעם, לא מתחשבים בו. רק לפי הרוב. זה שנותן טעם, מתחשבים בו, זה רק מדרבנן. אני רוצה לשאול אותך שאלה. עשה עיסה מן חיטין ומן אורז. אחד הלך עשה בצק, גם מחיטה וגם מאורז. אם יש בטעם דגן, חייבת בחלה. אם יש בטעם דגן של חיטה, היא חייבת בחלה. אבל יש לי פה תערובת של חיטה, של דגן ושל אורז, והולכים לפי הטעם. אם הטעם זה של חיטה, היא חייבת בחלה. ואף על גב דרובה אורז. אפילו שהרוב פה זה אורז. לא הולכים לפי הרוב, אלא מתחשבים במה שנותן טעם. למה מתחשבים במה שנותן טעם, דיינו בדגן? לחייב אותו חלה. נו, אז אתה רואה שמהתורה, חיוב חלה זה לפי מה שאנחנו יודעים, מצווה מהתורה. אתה רואה שדבר שהוא, שמצווה מהתורה, מתחשבים אפילו במיעוט, לא ברוב, אם הוא נותן טעם. מי פה המיעוט? הדגן. הוא נותן טעם באורז, אז אם ככה אנחנו מתחשבים בו, והעיסה הזאת חייבת בחלה, אפילו שהרוב פה זה אורז. מתרצת הגמרא, מדרבנן. זה שהוא חייב בחלה, זה לא מהתורה באמת. כי מהתורה הולכים לפי הרוב, לא לפי מה שנותן טעם. מדרבנן הולכים גם לפי מה שנותן טעם, ומכיוון שהחיטה פה גם נותנת טעם, אז לכן אנחנו מחייבים את כל העיסה הזאת בחלה. אבל רק מדרבנן. שואלת הגמרא, יחי, אז מה אתה אומר? שדבר שנותן טעם, זה שמתחשבים בו זה רק מדרבנן? יש לי שאלה. בוא נראה את ההמשך. בוא נראה את ההמשך של אותה משנה, משנה במסכת חלה. אימא סיפה, אדם יוצא בה, אתה שומע? עשית עיסה מאורז ביחד עם קצת חיטה, קמח חיטה. אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח, אתה שומע דיבורים? הוא יושב בליל הסדר עם המשפחה המורחבת, תביא מצה, לוקח מצה מהעיסה הזאת שהייתה עשויה מאורז. אי אפשר לאכול מצה מאורז לפי הדעה הזאת על כל פנים של המשנה. והוא הולך, מברך על אכילת מצה ואוכל כזית בהסיבה על, על צד שמאל. והוא יוצא ידי חובת מצה בגלל המיעוט של החיטה שיש שם. נו, אתה כבר עוד יכול להמשיך ולהגיד שמיעוט כשהוא נותן טעם לא מתחשבים בו מהתורה? ודאי שכן. הרי פה אם מהתורה מתחשבים רק לפי הרוב, הרוב פה זה אורז. אי אפשר לצאת ידי חובה לפי הדעה הזאת במצה מאורז. אז אם כן, איך הוא יוצא ידי חובה? כי יש פה נותן טעם של חיטה, אבל הרי זה לא הרוב, ומהתורה הולכים לפי הרוב. אתה רואה שלא, מהתורה הולכים גם לפי נותן טעם. אלא אומרת הגמרא, מין בשאינו מינו בטעמה. ברגע שיש פה מין בשאינו מינו, כמו למשל אורז וחיטה, זה שתי דברים אחרים, מתחשבים מהתורה עם הטעם. אם זה נותן טעם, זה נחשב חלק מהתערובת. כמו פה לגבי מצה, אם החיטה נותנת טעם, זה נקרא מצה לכל דבר. אבל מין במינו ברובה. ומה שרבי ריש לקיש אמר, שהולכים לפי רוב, הוא התכוון לדבר רק על מין במינו. שיש פה שתי דברים שזה אותו סוג, כמו שתי סוגי דם, מין במינו, אז הולכים לפי הרוב. אם יש פה למשל בשר, בשר של נותר, בשר של פיגול, בשר של תמה, הכל זה מאותו סוג, אז באמת הולכים לפי, לפי הרוב. מין במינו הולכים באמת לפי הרוב מהתורה. אבל מין בשאינו מינו, אפילו מהתורה, הולכים לפי הנותן טעם. שואלת הגמרא, ונשאר מין במינו כמין בשאינו מינו. אולי נגיד שגם מין במינו, נעשה עומד, נשאר כאילו שזה היה מין בשאינו מינו. מה הראיה? המשנה שלנו. המשנה שלנו אומרת, כשיש לך שתי דברים שהם מאותו מין, אנחנו מתייחסים לתערובת, למה שהתערבב פה, מה היה קורה אילו זה היה מסוג אחר? האם הוא היה מבטא לגמרי את הדבר הראשון או לא? תכף נראה פה בתוך המשנה. אז אם כך שואלת הגמרא, למה ריש לקיש אומר שברגע שזה מין במינו, אז אנחנו הולכים לפי הרוב? למה? הרי גם במין במינו אפשר ללכת לפי מה היה קורה אם זה היה שתי מינים, האם זה היה משפיע על הטעם או לא? מה הראיה שבאמת הולכים בצורה כזאת, אפילו במין במינו, מה, מחשבים מה היה קורה אילו, דיינו עומד, מה היה קורה אילו זה היה מין ושאינו מינו, מהמשנה שלנו. דתנן, נתערב ביין, דם של קורבן שיתערב ביין. איך קורה דבר כזה בבית המקדש? שאלה טובה, איך מתערבב יין בתוך דם? אבל זה מה שקרה, אולי זה היה בפורים. זה יכול רק להיות בבית שני, כן? התערבב יין, לא יודע איך. לא, ודאי שכהנים שטויי יין אסור להם להיכנס לבית המקדש, אז גם בפורים זה לא יכול להיות. התערבב. ככה היה. האם זה מתבטל או לא? אז המשנה אומרת, התערבב יין בתוך מים, בתוך דם, רואין אותו, דיינו אנחנו עושים חישוב. כרגע, ברגע שיש לנו דם ויין, אנחנו לא יכולים לשער האם היין פה באמת מבטל את הדם או לא. ואנחנו מסתכלים על היין כאילו הוא מים. אם היין פה היה מים, האם כשהוא מתערבב בדם היו רואים את הצבע של הדם או לא? אם רואים, אז זה לא בטל. אם לא רואים, אז זה כן בטל. למה לא תגיד שהולכים לפי הרוב זרמים במינו? זו השאלה. רואים אותו כאילו הוא מים. מה אליו? רואים אותו ליין כאילו הוא מים. אז אתה רואה שאם זה נראה, אם אילו זה היה מים, היין הזה, היה נראה פה מראה דם, זה כשר. אז רואים מכאן שגם במין במינו הולכים לפי המראה ולא לפי רוב בדין תורה. אומרת הגמרא, לא, רואים אותו לדם. רואים את הדם כאילו הוא מים. ואז אני אומר, בגלל שאני מתייחס לזה כמו מין במינו, והולכים באמת לפי הרוב, כי מדין תורה במין במינו הולכים לפי הרוב. מכיוון שהרוב פה זה מים, אז רואים את הדם כאילו הוא בעצמו מים. הרוב פה זה יין, אבל היין הזה הוא נחשב דבר שמבטל את הדם, ורואים פה כעת את הדם כאילו הדם נהיה מים, כי יש פה רוב של יין, והרוב של היין מבטל את הדם, גם אם הדם נותן בו צבע או טעם, זאת אומרת, הצבע בדם זה כמו טעם בשתי טעמים, מין בשאינו מינו. פה הדם, למרות שאילו היה פה מים, הוא היה נותן צבע, הולכים לפי הרוב, כי היין והדם זה כמו מין במינו, כי זה שתיהם אותו צבע. אומרת הגמרא, אי האחי, אם ככה, שאנחנו אומרים שהולכים לפי הרוב, אז למה כתוב, הרי הוא כמים? תגיד שהדם בטל מבא אליי, היית אומר שאדם בטל ברוב, ברוב של היין. למה כתוב פה שהרי יהיו כמים? אומרת הגמרא, זו שאלה אחת, שאלה נוספת. ועוד, תניא, רבי יהודה אומר, רואין אותו כאילו הוא יין אדום. רואין אותו כאילו הוא יין אדום. על מה זה מדובר? אנחנו למעשה נראה את כל הברייתא בהמשך. אבל בגדול מה שמדובר פה זה שיש לאדם דלי, תמה, שבתוך הדלי יש יין לבן. הוא רוצה לטבול אותו בתוך מים, בתוך מקווה. והוא טובל אותו בתוך מקווה. השאלה היא אבל, האם היין שיש בתוך הדלי, התמה, האם הוא מתבטל במים של המקווה או לא? כי למעשה, הרי המים של המקווה לא מגיעים לתוך הקרקעית של הדלי, כי הרי יש שם את היין. אז אמנם שדבר לך הוא לא חוצץ, אבל תוספות כותבים שברגע שהדבר הלך הזה הוא מקובץ במקום אחד, כמו פה שיש לך מכונס יין בתוך הדלי, אז הוא כן חוצץ. אז לכן ברגע שהדלי הזה נכנס בתוך המקווה, אם היין הלבן לא מבטל במים של המקווה, אז אם כן יוצא שהתחתית של הדלי לא טבלה בכלל, יש פה חציצה. אז לכן אומרים ככה, האם היין הזה בטל או לא? אנחנו מתייחסים ליין, עכשיו כשהיין הוא לבן, אנחנו לא יכולים לדעת האם הוא משפיע על המקווה או שהמקווה מבטל אותו. אבל אילו היין הזה היה יין אדום, היה בקלות אפשר לדעת האם הוא מתבטל מהמקווה או שהמקווה מתבטל ממנו. וזה מה שבאמת ההיצעה שהמשנה, זה באמת ההיצעה שהברייתא נותנת. רואין אותו ליין, כאילו הוא יין אדום. אם דיה מראהו, אם הוא היה אדום, הוא היה הופך להיות בצבע של המים, הצבע שלו היה דוהה לצבע של המים, אז כשר. ובאמת מתחשבים בו בתור, נהיה כאילו השקה. השקה הכוונה שברגע שמקווה, כשר, מתחבר עם עוד מים, אז כאילו נהיה כמו נשיקה, שבא במגע מים עם עוד מים, אז הם מתחברים, ואז המקווה משפיע על המים שהוא התחבר איתם. כמו שאנחנו רואים הרבה מקוואות היום, שיש את האוצר של המי גשמים, אז לא טובלים בתוך האוצר של המי גשמים, אלא עושים נקב בגודל מספיק גדול, ואז פותחים את הנקב, ואז נהיה השקה בין המים שיש בתוך המקווה שאנשים טובלים בו, לבין האוצר של המי גשמים. אותו דבר גם פה, נהיה השקה בין המים שנמצאים בתוך המקווה, לבין היין שנמצא בתוך הדלי. ואז המים האלה גם כן הופכים להיות כאילו חלק מהמים של המקווה, ומתארים את הדלי. ואם לאו, זה דווקא אם באמת אילו היין הלבן הזה היה יין אדום, הוא היה מלבין מהכמות האדירה של המים של המקווה. אבל אם לא, אם המים של המקווה, אילו אם היין פה היה אדום, הוא היה משפיע על המים של המקווה, והוא לא היה נהיה לבן, אז פסול. אז המים האלה הופכים את הדלי הזה, היין שנמצא בתוך הדלי פוסל את הטבילה שלו. אז מה רואים מכאן? שהולכים לפי מראה. אם יש פה מין במינו, יין לבן שמטבילים אותו בתוך מקווה לבן, לא הולכים לפי רוב, אלא הולכים לפי איך שהוא נראה. אז רואים שמהתורה, אפילו מין במינו, הולכים לפי נראה. אז קשה על ריש לקיש שאמר שהולכים לפי רוב. אומרת הגמרא, תנאי היא. אתה צודק, באמת מפה אנחנו רואים שמין במינו הולכים לפי מה שנראה. אבל יש בזה מחלוקת תנאים, וריש לקיש הולך לפי דעת רבנן. תנאי היא דתניא. פה למעשה גם כמביאים את ההרחבה של הברייתא שהבאנו עכשיו. דלי שיש בו יין לבן, דלי טמא, שבפנים יש יין לבן, או חלב, גם כן לבן. והטבילו, אני רוצה לתאר עכשיו את הדלי הזה, תוביל אותו בתוך מקווה. הולכין אחר הרוב. נו, מה יש לדבר? זה בדיוק מה שאומר יש לקיש, שבגלל שהמים של המקווה הם לבנים, והיין הוא לבן. לא הולכים לפי המראה, אלא מכיוון, אם המקווה פה זה הרוב, אז הוא באמת מכשיר ומתאר את הדלי עם היין שיש בפנים. אפילו שאילו היין הזה היה אדום, הוא לא היה מלבין מהמים של המקווה, בכל זאת הוא נטהר. למה? כי זה באותו צבע, מין במינו, בטל לפי רוב. אז זה באמת דעה שמתאימה טוב עם מה שאמרנו עד עכשיו. ועם הדעה הזאת אנחנו הולכים, שבמין במינו הולכים לפי הרוב ולא לפי המראה. עכשיו מביאים את הדעה השנייה שהיא באמת הולכת שהולכים לפי המראה. רבי יהודה אומר, רואים אותו כאילו יין אדום, רואים את היין שנמצא בתוך הדלי, אפילו שהוא לבן, כאילו שהוא אדום, ואז אם היה די המראה הוא, אם אילו היה אדום מהמים של המקווה, הדמומיות שלו הייתה דוהה ונחלשת והוא היה מבטל את הצבע שלו, אז כשר. ואם לאו, אבל אם אילו היה פה יין אדום, זה היה נשאר אדום, אז באמת זה יהיה פסול. וזה באמת הדעה שסוברת שבמין במינו הולכים לפי המראה. מה אמרת רבי יהודה? שבמין במינו הולכים אחרי המראה הוא רמיני. אני רוצה לשאול אותך עכשיו קושייה. דלי שהוא מלא רוקין. במחילה לא אני בחרתי את הנושא. והתורה מתייחסת לכל נושא. דלי שמלא רוק, רוק טמא. המרקם שלו הוא סמיך. ולכן הוא לא בטל במים. הוא מתלבש על הדפנות של הדלי והוא חוצץ. והטבילו כאילו לא טבל. למה? כי זה עבה, אז זה חוצץ. הרוק חוצץ בין המים לבין הדופן של הכלי. צריך לדאוג שטובלים כלי שלא יהיה בו שום ריר עבה שחוצץ. מה קורה אם היה שם מי רגליים? מי רגליים זה דבר יותר נוזלי, ולכן זה כן בטל. אבל מה? רואים אותו כאילו אין מים. מתייחסים אליהם, רואים אותם כאילו אין מים. ואז הם, איך כשאמרנו, עושים נעים השקה. דהיינו, הם בטלים במים של המקווה. מלא מי חטאת. עכשיו, מי חטאת, גם מצד, זה אב הטומאה. נכון? מי חטאת זה מים של אפר פרה אדומה, שמתאר טמאי מת. יש לו טומאה של אב הטומאה. סתם ככה, כשנוגעים בו, הוא מטמא. מטמא טהורים. רק כשמזים ממנו על טמא, זה מטהר אותו. אבל המים עצמם גם כן יש להם חשיבות. מי חטאת, זה מתאר טמאים. אז לכן זה לא בטל אף פעם. זה לא בטל. הפרוש אף פעם, זה לא בטל במקרים הרגילים שאנחנו מכירים. אז מה קורה במי חטאת? שם זה עד שירבו המים על מי חטאת. ברגע שהמים מתרבים על המי חטאת, רק אז הם מתאר. זה בטל, אבל רק ברוב. בכל אופן, מן שמת לידי איתלי רואין, רבי יהודה. בברייתא הקודמת, רבי יהודה חלק על דעת חכמים וסבר, שגם כשזה מין במינו, אם זה נאמר יין לבן, רואין אותו כאילו שהוא יין אדום, אם המים היו מדהים את הצבע והופכים אותו ללבן, אז הוא באמת בטל, אבל אם לא, אז הוא לא בטל. ככה סבר רבי יהודה, ופתאום כאן הוא אומר שהולכים לפי הרוב, אז זה סתירה בדברי רבי יהודה. וקטני, זה סגלי ברובה פה בברית הזאת, אנחנו רואים שבמין במינו מספיק רוב. מתרץ את הגמרא, אמר רבה אלוקשיה, זה לא סתירה. הדידי, מה שהוא אומר שבמין במינו בטל ברוב, זה הדעה הפרטית של רבי יהודה. הדרבי, מה שאנחנו אומרים שמין במינו לא בטל, זה הדעה של רבו. מי זה רבו? רבן גמליאל, תכף נראה. שבמין במינו, אפילו שמראיהן שווין, בכל זאת אנחנו אומרים רואין. אם המראה היה שונה, האם המים היו משפיעים נאמר על היין והיו מבטלים את הצבע שלו, אז באמת זה קשר, אבל אם לא זה יהיה פסול. דתניה, רבי יהודה אומר, לא בשמו, משום רבן גמליאל, רבו. אין דם מבטל דם. אם יש לי פה דם של קורבן, שאני רוצה לזרוק אותו על גבי המזבח, אבל נכנס פה דם, נאמר, של קורבן חול, של בהמת חולין. האם הדם של הבהמת חולין מבטל את הדם? אין דם מבטל דם, בשום אופן. מין במינו, תשמעו טוב, לא בטל נקודה. מין במינו לא בטל. לא במראה, לא בנותן טעם, ולא בכלל. מין במינו לא בטל לפי רבן גמליאל. אם במראה אין שווים. ודם שהתערבב בדם לא מתבטל. אותו דבר גם לגבי דם של, של כיסוי הדם. יש פה דם של עוף ששחטו ועכשיו צריך לחסות את הדם. התערבב פה דם של בהמה שפטור מכיסוי הדם. זה לא מבטל את הדם של העוף. אין דם מבטל דם לפי דעת רבן גמליאל. אותו דבר. אין רוק מבטל רוק. רוק טמא לא מתבטל ברוק טהור. ואין מרגליים מבטלים מרגליים. מרגליים... תאורים לא מבטלים מרגליים טמאים, אותו דבר, כמו רוק. זהו, אז אם כן, אנחנו רואים שלפי דעת רבו של רבי יהודה, שזה דעתו של רבן גמליאל, באמת, במין במינו מראיהם שווים, לא בטל. ולכן, זה באמת המקור לזה שזה לא בטל ברוב. אבל רבי יהודה בעצמו סובר שכן, מין במינו בטל ברוב. רבא אמר, באמת רבי יהודה ורבן גמליאל סוברים אותו דבר. זה לא שהוא חולק על רבו, מה פתאום? רק מה אני אסביר לך? בדלי שתוכו טהור וגבו טמא עסקינן. פה מדובר בתומד הרבנן. מה פירוש? דלי שבפנים הוא טהור ורק מבחוץ הוא טמא. צריך לתאר רק את החלק החיצוני שלו וגם את השוליים למעלה, בלבד. עכשיו, כשמכניסים אותו לתוך המקווה, רגע, יש בתוך הדלי יין, מה אכפת לי? מה אכפת לי מה יש בתוך הדלי? אני בכלל לא רוצה לטבול את הבפנים, אני רוצה לטבול רק את הבחוץ. אז לכן יש דעה שסוברת שהתפילה תהיה קשרה. למה? אני טובל את החלק החיצוני. קצת בשוליים למעלה, באובי, וזהו. לא אכפת לי מה נכנס לתוך הדלי. דמידינה, סגילי להו בכל דהו. מדין תורה מספיק שהמים רק יעלו קצת את המפלס של הדלי ויגיעו עד למעלה שם בשוליים וזהו. ורבנן הוא דגזרו בהו. רק רבנן גזרו שיטבלו את הדלי גם בפנים. למה? דילמה חייס עליי הוא ולא מטביל לי, ככה גרסה, מטביל לי. מה יש בתוך הדלי הזה? יש בו חטאת למשל, כן? והאדם הזה מפחד, כשהוא טובל את הדלי, הוא כל הזמן מפחד, רגע, 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 שלא יכנס לי פה מים לבפנים, כדי שלא יפסל למי חטאת שיש שם בפנים. אז אולי הוא מכניס את הדלי, אבל הוא לא ייתן למים להיכנס על, מעל המפלס, ולחסות את השוליים, ואז מיד להוציא. אלא לפני שזה יגיע לשוליים, הוא כבר יגיד, טוב, טבלתי. כי הוא מפחד שיכנס טיפה מים לתוך הדלי, ואז יפסול את המי חטאת. זה מאוד מאוד יקר אצלו. לכן חכמים תקנו, כן, תטבול את כולה בתוך המים. וכיוון דאיקה ריבויה, לא צריך. כיוון שתכלס יש פה רוב של מים כשרים, והרי היה מספיק לטבול רק את החלק החיצוני של הדלי, ואת השוליים למעלה, אז כרגע כשכבר הרוב זה מים של המקווה, ויש פה רק מיעוט של המי חטאת, לכן הטבילה הזאת תהיה כשרה. ועד כאן השיעור על דף ע"ח.